השבת את פרשת אחרימות, אחרימות קדושים. התורה מתחילה ואומרת, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, וידבר השם אל משה לאמור אחרי מות שני בני אהרון וקרובתם לפני השם וימותו. התורה מתחילה ומזהירה אותנו, ולכן על יבוא בכל עת אל הקודש, כי אם בזאת יבוא אהרון. כלומר, לגשת אל הקודש צריך לגשת עם הכנות נכונות. זה לא רק הכוונה אל קודש הקודשים לבית המקדש. כמובן, בית המקדש, כנס את קודש הקודשים, צריך הכנות מיוחדות, ובזמן מיוחד, ואדם מיוחד, זה צריך להיות אהרון, אהרון הכהן, זה צריך להיות כהן גדול, ויום מיוחד, עם ההכנות הנכונות, אז אפשר להיכנס אל הקודש. זה הברכה כללית, שכל אדם עומד להתחבר אל הקודש, הולך להתפלל, הולך לעמוד לפני השם. יש בספרים שכתוב שכשאדם מתפלל תפילת 18, צריך להרגיש כאילו הוא עומד בקודש הקודשים לפני השם ומתפלל לריבונו של עולם. כאילו, כמובן. אבל אם כך, צריך להתכונן לקראת העמידה הזאת. ובאמת בספרים, בספרי המקובלים, כתוב שכשאדם עד פסוקי דזמרה, אם הוא אומר את הדברים שלפני כן, הוא נכנס למקום מסוים רוחני, ואחר כך הוא עולה לעולם יותר גבוה בפסוקי בזמרה, ואחר כך, כשהוא קורא ברכות קריאת שמע וקריאת שמע, הוא עולה עוד מדרגה רוחנית. וזה השיא שהוא מגיע לתפילת 18, שהוא עומד ומתפלל נוכח ריבונו של עולם. צריך להתכונן לזה. אדם צריך להרגיש שהוא עומד לפני השם, צריך להתכונן לכך. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו שכשאדם נכנס לבית הכנסת, ייכנס שני פתחים. כלומר, ייכנס לא רק פתח אחד, שפתח זה 400, ייכנס 800, ייכנס יהיה בפנים. כלומר, לא רק ייכנס ויעמוד על יד הפתח, אלא ייכנס לפנים. כלומר, אם אדם ניגש אל הקודש בלי הכנה נכונה, בלי טהרת הנפש, אז הוא לא רק שהוא לא מתקדש, הוא מטמא את הקודש. זה היה הקלקול של קין, שהוא ניגש אל הקודש, הולך להקריב קורבן, והלב שלו לא נקי. הלב שלו, יש לו טבע של רוצח, שאחר כך הוא יתבטא בפועל. ולכן הקורבן שלו לא מתקבל. אדם מתפלל והתפילה כנגד קורבנות. אדם רוצה שהתפילה שלו תתקבל, תשמע לפני ריבונו של עולם. אז הוא צריך לנקות את עצמו. צריך לחשוב על זה. כל מצווה שאדם הולך לעשות, הוא צריך להתכונן למצווה הזאת. לא סתם ללכת בלי הכנה נפשית. קל וחומר כשאדם הולך ללמוד תורה. אתה מתכונן לקראת התפילה, לקראת הלימוד. תחשוב מה אני הולך לעשות עכשיו, אני עכשיו הולך ללמוד תורת השם, להתבונן בגדולתה של תורת השם, ובשביל זה נתקנה ברכת התורה שאנחנו אומרים בבוקר, אבל צריכה להיות מכוון, כל פעם שאדם עומד לפני השם ומתפלל, צריך להתכונן. אל יבוא בכל עת אל הקודש. אני רוצה להביא את הדברים לדברי הרב על כך. במוסר הקודש, בחלק ג' של אורות הקודש, בעמוד שין סמך, מדבר הרב על שני בני אהרון, הנדב ואביהו. אומר הרב, כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של ההופעה של רוח הקודש, ושל חוכמה והופעה שבעולם, בלא התקשרות אל התורה, ומעשיה בפרטיות, כלומר מתכוונים לבוא אל הקודש בלי הכנה נכונה, בלי קשר לתורה ולכל פרטי ההתנהגות של הברכה של התורה. ובמדידת המידות הטובות, כלומר שפרת המידות, המשוערת על פיה של התורה, הרי זה חטא נדב ואביהו. ממשיך הרב אומר, חושבים המתנהגים ככה, שמתקרבים אל הקודש, מייחדים הם ממרחקים, כלומר אנשים האלה, יש אנשים שיש להם משיכה כזאת אל הקודש, ללמוד פנימיות, להתפלל בדביקות מאוד מאוד גדולה, להתקרב אל הקודש, וככה מרגישים איזה משיכה רוחנית חזקה מאוד מאוד, להיות דביקים וגבוהים מאוד מאוד. אומר הרב, חושבים המתנהגים ככה כשמתקרבים אל הקודש, מייחדים הם ממרחקים, מקריבים אפילו עזרה, זאת אומרת עובדים את השם לא בדיוק על פי ציווי השם, באים אל הקודש שטויי יין, ולא אימת הדשמיה, הנובעת ממקור עליון הבא על ידי כיסוי הראש, אל הפרועי ראש, זאת אומרת החטא של נדב ואביהו, היה החטא שהם באו פרועי ראש, שטויי יין, פרועי ראש זה החיצוניות, חז"ל אומרים לנו, כסה ראשך כדי שיהיה לך אימת הדשמיה. אז מה, הם באו בלי יראת השם? רק עם דביקות? אנחנו מדברים כאן על נדב ואביהו, שהם באו מתוך רצון עמוק עמוק פנימי מאוד מאוד, אבל לא, חסר היה להם משהו ביראת השם, אולי אהבת השם גדולה מאוד, אבל חסר בעירה. וזה מה שחז"ל אמרו לנו, שהם באו פרועי, התורה אומרת שהם באו פרועי ראש. פרועי ראש פירושו של דבר חוסר יראת השם. זה באופן החיצוני, שלא ניגשים אל הקודש יראת השם. זה כיסוי ראש, וזה בעצם תוכן פנימי של הכיסוי ראש. זאת אומרת שהראש צריך להיות מקבל על מלכות שמיים. שטויי יין, יכול להיות זה כך לחשוב, עד רבה. אנחנו נעשה חגיגה ונשתה יין, נשתכר ונדבק על ידי השמחה הגדולה שהיין מביא אותנו. לא כך. זה עבודה חיצונית. זה שמחה חיצונית. צריך לבוא אל השם על פי השם. הוא מוסיף הרב, ומתייחדים כל אחד בהשגתו המיוחדת. זה מרגישה כזאת, כל אחד חושב, אני צריך לבוא את השם, כמו שאני מרגיש לבד, בהתבודדות, בלא איגוד של תורת משה מורשה, לא נטלו עצה מזה מזה, זאת אומרת, זה משהו מאוד פרטי, לא נטלו עצה זה מזה, מורים הלכה בפני רבם, לא שואלים את הרב, מתוך הכרה של גדול פנימי, ועומק גדול של דושה כזו, אומר הרב, צריכה להתבטל בפני מקור התורה, ונקדש בכבודי. זאת אומרת, יש כאן איזו דביקות מאוד גדולה, שאין לזלזל בה, אבל, זה לא מצב, זה לא דרך שלימה, זה לא דרך מתוקנת. דרך מתוקנת זה לעשות את הדברים מדויקים. ההתלהבות היא מאוד חשובה, הדביקות היא מאוד חשובה, היא מאוד עליונה, היא כל כך גבוהה שאין להם זכות קיום בעולם הזה. הם לא שייכים למסגרת. אז הם מתעלים מעל. אז אף על פי שנאמר עליהם שהם גדולים מאוד מאוד, בני אהרון, אבל גדולים, אבל לא... המקום שלהם לא כאן, לא בעולם הזה. והם יהודיו של מקום שאינם יכולים להתגבל בגבולות גבולים, גדולים. הם גדולים ממשה מהרום. אבל בהתפשטותם נידחים מן העולם. כלומר הם כל כך מתפשטים שהם יוצאים מן המסגרת. הרב ממשיך ואומר בפרק הזה, שבאמת המגמה היא שלמות. מצד אחד, ללכת על פי הדרכת התורה באופן שלם. אבל מצד שני, עם כל ההתלהבות, עם כל אש הקודש, לא שכשנמצאים במסגרת, אז צריכים להיות יבישים, אז צריכים להיות ממוסגרים כאלה שבלי הרוח הגדולה הפנימית, אלא שניהם ביחד. כמו שאומר הנביא, הנה אנוכי, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. זאת אומרת, גם משה, גם אליהו. משה, התורה, הסדר, המסגרת, אליהו, הוא פורץ דרכים, אליהו מקריב קורבן אפילו שחוטי חוץ, בפרשת השבוע, אבל את לעשות לשם, הפרו תורתך. אז יש מצבים חריגים, אבל צריך לחבר את ההתלהבות הזאת, את האש הקודש הזאת, עם הדיוק של העשייה המעשית. והרב כאילו מסכם בדברים שלו, והוא אומר, רוח הנאורים הסוער, המתעורר בעוז וגבורה, עם רוח הזקנה המסודר, המלא כובד ראש וזהירות, יחד מתאגדים לעבודה, לפעול פעולתם בחיים הרוחניים והגשמיים, להכחיש ישועה ולעשות בסיס לצמח השם, עריכת נר לבין ישי משיח השם, רוח אפינו, אשר בו יבואו אלינו שניהם, יחד, אליהו הנביא עם משיח בן דוד. הרב רואה את התקופה הזאת, כאילו אתה מספר, שאם מצד אחד רוח נאורים סוער, התלהבות וחשק והתמסרות לארץ ישראל, לעם ישראל, לתורת ישראל, כל ההתלהבות, אבל יחד עם זה, עם רוח הזקנה המסודר. השילוב של שני הצדדים הללו, זה המצב השלם, זה המצב האידיאלי, זה עניינה של הגאולה העתידה. זה דבר אחד. צריך, אני חוזר על מה שהתחלנו, כשניגשים אל הקודש צריך לגשת עם ההכנות הנכונות, צריך לתקן את המידות, צריך לתקן את המעשים ולשאוף תמיד לתיקון. אפשר לגשת אל הקודש מתוך המטרה שהקודש יתקן לנו את המידות, יתקן לנו את המעשים, אבל לדעת שזה הבסיס שאי אפשר להתקדם ולעלות מעלה במדרגות הקודש בלי התיקון והטיהור של גם המידות וגם המעשים. פרשה, תחילת הפרשה על יבוא בחולת אל הקודש, יום הכיפורים. אנחנו קוראים על יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, לא רוצה שישראל יישארו בחטאם, רוצה לכפר עליהם, מקווה ישראל השם. הקדוש ברוך הוא קבע לנו יום אחד בשנה, שבו אנחנו מתכפרים, שבו הקדוש ברוך הוא מכפר על כל חטאים, מאהבתו של הקדוש ברוך הוא אותנו, הוא רוצה למחוק את כל החובות, את כל הקלקולים, ושנתן לנו יום שבו אנחנו יכולים לחזור אליו, לחזור בתשובה. זה פה מתבטא אהבת השם הגדולה לישראל. ואיך נעשה את עבודת יום הכיפורים? לא כל אחד ואחד שותף בעבודה. כל ישראל הם מתעלים מעל החומריות, מתענים, אבל לא עושים פעולות חיוביות ביום הזה של כפרה. זה תפקידו של כהן גדול. כהן גדול אחד, בשם כל ישראל, הוא נכנס לפני ולפנים, והוא עושה, מקריב את הקורבנות, הוא מביא את הקטורת, הוא עושה את כל עבודת יום הכיפורים, עושה את זה אהרון, עושה את זה כהן הגדול. כאן איזו תחושה של אחדות, שכל העם כולו מתאחד, וכהן הגדול הוא בשם כל ישראל, הוא עושה את כל עבודת הקודש. זה אומר לנו שכל עניינם של ישראל בעצם, הקדוש ברוך הוא רוצה עם ישראל שיעבוד אותו. עם ישראל עובד את ריבונו של עולם, לא כל פרט ופרט כיחיד, כל פרט הוא חלק מכל הכלל כולו. התחושה הזאת היא הכוללת הזאת, זה יום הכיפורים נותן לזה ביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה. כהן גדול אחד עושה את כל העבודה, וזה נקרא שכל ישראל עושים את העבודה הזאת. באמת, כל אחד בישראל, כל אדם הוא עולם שלם. כל אדם יש בו את כל המדרגות. ישראל, לוי, כהן, אדם, צד גשמי שלו, צד רוחני שלו. זאת אומרת, בכל אדם יש גם בחינה של כהן גדול. זאת אומרת, הצד הרוחני שלו, הצד הנשמתי שלו, הצד היותר מקודש שבתוכו, הצד שקשור לקודש, זה הכהן גדול שבתוכו. והכהן גדול, שהוא נכנס לבית המקדש, הוא מבטא את הצד העליוני שיש בכל אחד ואחד מישראל, צד הכהונה הגדולה שכל אחד מישראל יש בתוכו. הכהן הגדול הוא נותן לזה, הוא מוציא את זה מן הכוח אל הפועל, נותן לזה ביטוי, וכשהוא נכנס בעצם כל הצדדים הרוחניים שלנו נכנסים איתו. זה עניינה של הלימוד שאנחנו יכולים ללמוד מעניינו של יום הכיפורים. אנחנו ממשיכים בפרשה. הפרשה מלמד אותנו את הדין של שחוטי חוץ, שלא אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל בני ישראל, אמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ולפתח אוהל מועד לא הביאו, להקריב קורבן השם, לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך, ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. צריך כל אחד את הקורבן להביא למשכן, להביא לבית המקדש. ואם לא כן, הוא שופך דמים. בעצם הדבר החמור שהוא עשה, זה שהוא לא עשה את זה בבית המקדש, אבל התורה מדגישה, דם שפך. שפך דם כאילו בחינם. בשפיכות דמים. זה הנקודה החמורה של שחוטי חוץ. שהוא שפך דם. אחר כך התורה גם אומרת לנו שאסור לאכול דם. כל נפש שתאכל כל דם, אסור לאכול דם. ואחר כך אומרת לנו התורה שמי שצעד חיה או עוף, אז כשהוא שופך, כשהוא שוחט, הוא צריך לחסות את הדם באפר. זאת אומרת, יש כאן איזה לימוד מיוחד שהתורה רוצה ללמד אותנו, וזה אומר מורנו רבינו הרב סיודה. לקחת ולשפוך דם של חיה, של בהמה, זה דבר לא ראוי, לא נכון לעשות את זה. מדוע להמית אותה? כשאתה לוקח את החיה הזאת, ואתה לוקח את זה כקורבן לשם, אז מרומם את החיה הזאת, אתה נותר, הופך אותה להיות מקושרת עם קדושה, עם מבנת השם, זה מצדיק את שפיכת הדם. אבל סתם אם אתה שוחט, ולא מביא את זה לריבונו של עולם, לא מביא את זה כקורבן, זה שפיכות דמים. כלומר, זה צריך להיות התחושה, הרגשה, אדם שוחט, מאיפה הזכות שלנו לשחוט? אומר הרב, שהכל מתחיל מן הקודש. הקודש הוא גבוה מאוד מאוד. וכמובן, ולכן אפשר לקחת את הבהמות ולשחוט אותם בקורבן. ומכוח זה מתפשט גם היכולת שלנו לשחוט בהמה ולאכול. מכיוון שאנחנו שייכים אל הקודש. אבל צריכים תמיד לזכור את הדבר הזה, רק מתוך השייכות שלנו. וסתם זה לא נכון לשפוך דם. וצריך להיזהר בדבר הזה. ולכן לא לאכול דם. ולכן גם חיה ועוף, שהם, הרב אומר על זה, שהם בעלי חיים חופשיים, שהם לא משרתים את האדם. זאת אומרת, האדם לא צריך להחזיק אותם, לפרנס אותם, למשל הבהמות, האדם נותן להם את האוכל, מקיים אותם, בהמות, ובהמה דקה, בהמה גסה, אז יש לו קצת זכות יותר להשתמש בהם. אבל עוף הוא צד, צד עוף או חיה, שאיננה חיית בית, אז הוא צריך עוד יותר בזהירות. אז אתה שוחט, יחסה את הדם. זאת אומרת, התורה מחנכת אותם לדעת הכל מהקודש, ובזכות זה אנחנו יכולים אחר כך גם לשחוט לעצמנו, כי בעצם שולחן שאדם יושב עליו, זה כמו מזבח. כאילו אדם יושב על שולחנו של מקום ואוכל ממה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. וזה, מתוך כך, יש הזכות להשתמש בבעלי חיים ליהנות מהם. ואנחנו ממשיכים הרי בפרשה. והתורה אומרת לנו, המצוות אשר יעשה האדם וחי בהם. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני אשר. איך כל התורה מלמדת אותנו? חייו של האדם חביבים עליו, לקדוש ברוך הוא מאוד מאוד, ואין שום דבר, הקדוש ברוך הוא לא מטיל על האדם שום דבר שיכול לפגוע בקיום חייו. כל המצוות כולם נדחות מפני פיקוח נפש, וחי בהם, ולא שימות בהם. מלבד שלושת המצוות שבלעדיהם אין טעם לחיים בעולם, אבל כל המצוות, כל שאר המצוות, וחי בהם ולא שימות בהם, ולשון רש"י במסכת סנהדרין, היא חביבה על הקדוש ברוך הוא נפשו של האדם, נפשם של ישראל. והאור החיים מתבטא בלשון כזאת, אם אין ישראל אין תורה, לכן קודם צריך שיהיה קיום לישראל, כי מי יקיים את התורה? רק ישראל מקיימים את התורה, אז אם אין ישראל אין תורה. אם כן, אז חביבה נפשם של ישראל. אבל הלשון של הפסוק שאנחנו קוראים אותו, כותב, שמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר עשה אותם אדם וחי בהם, אני השם. כלומר, שמרתם את חוקותיי, השמירה שאחר כך התורה מדברת אליהם, זה סור מרע. זה כל ענייני הרעיות, שצריך להימנע מהם. אין שם מצוות עשה, זה מצוות לא תעשה. ואז וחי בהם. אומר המהר"ל, לומר, ועל פי דברי חכמינו זיכרונם לברכה, וחי בהם, פירושו של דבר, גם כשאתה נמנע מלעשות עבירה, זה לא רק שאתה לא קלקלת, לא ירדת, לא מעטת מהזכויות שלך, אלא אתה מתעלה. אם אדם מתגבר, ישב אדם ולא עבר עבירה, מעלה עליו הכתוב כי לא עשה מצווה. ישב אדם פירושו של דבר שהיה לו גירוי, והיה לו משהו שמשך אותו והוא התיישב, עצר את עצמו מלעשות עבירה, הוא לא עשה את העבירה. אז זה מעלה אותו, וחי בהם, זה ממלא אותו בחיים, זה מחזק אותו, זה מעצים אותו. זה לא רק שהוא לא נפל ונשאר במקום שלו, הוא מתעלה על ידי זה. זה הייתה המעלה של יוסף הצדיק, שהוא קידש שם שמיים בסתר, הוא לא עשה שום מצווה חיובית בזה, הוא לא תקדם שום דבר, הוא לא עשה שום דבר של קדושה, של מצווה, של עלייה, הוא לא ירד. אבל הוא לא ירד, התאמץ מאוד מאוד לא ליפול. ההתאמצות הזאת לא ליפול, היא קידוש השם, היא עושה את החיות, היא מעלה אותו, ויוסף זוכר אחר כך באמת, הוא מושל בהתחלה בעצמו, הוא לא נכשל, אז מי שיודע למשול בעצמו, ואחר כך הוא נהיה מושל על כל מצרים. כי אז המעלה הזאת של המסירות הזאת, להתגברות הזאת, וחי בהם. והרמב"ן כאן, כולם יודעים את הרמב"ן הזה, אבל אני חושב שמאוד חשוב לחזור על היסודות הללו. הרמב"ן כאן הוא מסביר לנו את מעלת ארץ ישראל. כאן התורה כותבת לנו שמי שנכשל, שאם יתשלו חס וחלילה בחטאים האלה שיש בהם טומאה, בחטאי עריות, אז הארץ מקיאה את החוטאים. והארץ לא רק מקיאה את החוטאים היהודים, אפילו גוי. התורה לא יכולה לסבול חטאים כאלה שיש בהם טומאה. כאן מסביר הרמב"ן את מעלתה הגדולה של ארץ ישראל. כל הארצות, אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותם דרך שרים, לא באופן ישיר. שרים, מלאכים, שמנהלים את המדינה, כל ארץ וארץ, כל מדינה ומדינה. בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא מנהיג את ארץ ישראל. הוא בחר בעם ישראל, שעם ישראל הוא עם עמו, והוא בחר בארץ ישראל, והוא מנהיג את, את הארץ הזאת. כן. אני קורא קצת מתמצית את הדברים שאת מלשונו של הרמב״ם. השם הנכבד ברא הכל ושליט על הכל. ושם כוח בתחתונים ובעליונים. מזלות בשמיים ועליהם מלאכים, מלאכי עליון שהם שרים עליהם, ולכל ממלכות ולכל ארץ שר מיוחד, ממונה מאת השם לנהל אותם. וריבונו של עולם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, אבל ארץ ישראל, אמצעות היישוב, היא נחלת השם המיוחדת, ונתן עליה כל מלאכים מושל. בהנחילות על עמו המיוחד, המייחד שמו, זרע ישראל אוהבו, וזה שאמר, ויתן לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. כלומר, הארץ המיוחדת להשם, מיוחדת לעם סגולה, עם השם. והנה, כדי שהעם היושב בארץ, בקדושת העריות, וברובי מצוות להיות לשמו, ולכך נאמר, ושמרתם את כל חוקותיי וכולי, ולא תקי אתכם הארץ. ואמר, ואתם תרשו את הארץ, את אדמתם, אני השם אלוקיכם, אשר הבדלתי אתכם מן העמים. כלומר, לכל עמים נתן שרים עליהם, ולנו נתן את הארץ שיהיה הוא יתברך לנו לאלוקים, ונהיה מיוחדים לשמו. והארץ, שהיא נחלת השם, לא תסבול עובדי גילולים ומגלי עריות, ותקי כל מטמא אותה. וזה מה שכתוב, ואין עמו אל נחר, אין שרים אחרים בארץ. לכן אמרו כל אדם בארץ ישראל, כמי שיש לו אלוה, כי הקדוש ברוך הוא כאן מנהל את הארץ בעצמו, וכל אדם בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. והפסוק אומר שנאמר, לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם אלוקים. ומן העניין הזה הציבי ציונים, הציבי לך ציונים, כי שיבת ארץ ישראל סכולה ככל המצוות. זאת אומרת, הציבי לך ציונים, כמו שמבאר כאן הרמב"ן, שהפסוק אומר, תמשיכו לקיים המצוות בחוץ לארץ כדי שלא תשכחו לקיים את המצוות. כי עיקר קיום המצוות זה בארץ ישראל. וכל קיום המצוות בחוץ לארץ זה להתרגל ולא לשכוח את צורת קיום המצוות, את פרטי קיום המצוות, כדי שנבוא לארץ ישראל בחזרה, נקיים אותם בצורה הנכונה, בצורה שלמה. כלומר, מצוות בחוץ לארץ זה במקום, זה לא עצם המצוות. כאן בארץ, זאת אומרת, ארץ ישראל שקולה ככל המצוות, וארץ ישראל היא היסוד של כל המצוות. ישיבת ארץ ישראל. מצוות ישיבת ישראל, ארץ ישראל שקולה ככל המצוות, והיא היסוד של כל קיום המצוות. ואנחנו הולכים לפרשה הבאה, לפרשה קדושים, ואני רוצה להביא לפניכם את דברי הזוהר. הזוהר בתחילת פרשה קדושים מדבר על מעלת התורה. הוא אומר, דברי תורה עולים על כל הקורבנות. התורה שקולה כנגד כל הקורבנות. ומי שמשתדל בתורה, אף על פי שנגזר עליו עונש מלמעלה, התורה עולה על כל הקורבנות ועל כל העולות, והעונש נקרא. כמו שנאמר, ולכן נשבעתי לבית אלי, אם מתכפר אבון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אלא בדברי תורה מתכפר. זאת אומרת, הפסוק לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכפר לבית אלי בכלל. הוא אומר בזבח ובמנחה הקדוש ברוך הוא לא יכפר. בא לומר לנו שיש דבר אחר שכן יכפר, דהיינו מלימוד התורה. זאת אומרת, לימוד התורה הוא מעל כל הקורבנות כולם. אדם לומד תורה כאילו הקריב כל הקורבנות. זאת התורה, למנחה, לשלמים, לאשם וכולי. כל העוסק בתורה כאילו הקריב כל הקורבנות כולם. ממשיך הזוהר ואומר, בני העולם אינם ניתרים אלא בדברי תורה. ולכן דברי תורה לא מקבלים טומאה. מפני שהתורה מטהרת מהם. ובה נמצאת רפואה, הכתיבה, יראת השם תאורה עומדת לעד בתארתה. יראת השם לחוכמה, שכתוב ראשית חוכמה יראת השם. זה התורה, שהיא מופיעה מצד הגבורה, מצד העירה. התורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם, וזו התורה שישמור הקדוש העליון. על כן מי שמשתדל בתורה, נטהר, ואחר כך מתקדש, שכתוב קדושים תהיו, בוודאי, זה הקדושים תהיו, כלומר על ידי התורה שהיא הקודש, וכתוב ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מעלת התורה עולה על הכל. בני התורה, אני מדבר אליכם, העוסקים בתורה, לדעת במה זכינו, לעסוק בתורה, שאיש כולה כנגד כל המצוות. וזה מתחבר למצווה שיש לנו בפרשה הזאת, זה מצוות כיבוד מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. זאת אומרת, כבוד תלמידי חכמים זה כבוד תורה. כל תלמידי חכמים זה לא כבוד אישי שמכבדים אותם. אמנם התורה לימדה אותנו שחכמים יכולים למכול על כבודם, והתורה היא דיני, אבל כשאנחנו הולכים ומכבדים תלמידי חכמים, אנחנו מכבדים את התורה. בכל מקום שדיברו חכמים על כבוד תלמידי חכמים, הם מדברים כבוד תורה, כבוד תורה עדיף. כלומר, במקום שאתה צריך, יש לך מצווה אחת, ויש לך אלומה זה מצוות כיבוד תלמידי חכמים, כבוד תורה, כבוד תורה עדיף. למה? כי תלמידי חכמים הם נושאים את התורה, הם התורה החיה. שהתורה שהיא כתובה, שהיא אותיות, כתובות על גבי קלף, על גבי נייר, אבל התורה היא תורת חיים. חיי עולם נעשה בתוכנו, התורה היא נמשכת מדור לדור על ידי נושאיה, על ידי תלמידי החכמים שנוסע. וכל תלמידי החכמים שבדור הם בעצם הופעת התורה, הופעת התורה בשלמותה. הופעת התורה בשלמותה זה הופעת שופרת התורה חיה, התורה העוברת מדור לדור. ולכן היחס הזה לקבל תלמידי חכמים הוא חייב להיות לא חיצוני כזה שקמים לפניהם, שעושים פעולות כאלה של מביאים כבוד. זה היחס, אדם, אדם שלומד תורה, אדם שגדל בתורה, הוא אדם שהוא מופיע תורה, מופיע פה תורה. וזה מדרגות מדרגות. יש להם דרך חכמים מאוד מאוד גדולים, והם באמת מלאים וגדולים בתורה, אבל כל אדם שעוסק בתורה, כל אדם שמתעלה במטור, זה הוא נושא את התורה. בני הישיבה, שהם עוסקים בתורה, והם ממשיכים את תורה של תורה בתוך המציאות. הם תורה. והם נושאים את כבוד התורה. הם צריכים לדעת שבחור שלמד 4 שנים, למד שנה, גם הרבה, 200 עוד יותר, 3 עוד יותר, 5, 6, לא עכשיו, אבל התייחסות, חייבת להיות התייחסות נכונה, לדעת שהתורה היא מעלה את הבן אדם. אם אדם למד עוד שנה, הוא יתעלה עוד יותר. ואם אדם לא מכבד את העובדה הזאת, מתוך ענווה, נו, כמה למדתי 5 שנים, 7 שנים, כמה אני למדתי כבר תורה, מה אני יודע? זה זלזול בתורה. הוא חושב שהוא ענב, אבל זה לא נכון. הוא יכול לחשוב את עצמו שבאמת אני כשלעצמי מה אני, אבל התורה שלמדתי, התורה היא מרוממת את האדם, התורה היא מעלה את האדם. אדם שלומד תורה הוא אדם אחר. הוא אדם שהוא נעשה כלי להופעת התורה במציאות. וזה לא סתם שהתורה אומרת, והדרת פני זקן, והרי חכמים מלמדים אותנו, שבהדרת פני זקן זה הכוונה, זקן וחוכמה, חכם וחוכמה, וגם יניק וחכים צריך לכבד אותו, וההלכה אומרת, יניק וחכים זה יכול להיות גם מישהו שהוא לא הגיע למצוות. אפשר להגיד, הגאון מווילנה, אני לא יודע מי הוא, אנשים קטנים שלמדו הרבה עוד לפני שהגיעו למצוות, אבל הוא יניק וחכים, לא משנה מה הגיל שלו. הוא מחכים. אז תכבד. אנחנו מכבדים את התורה. מכבדים. אני חושב שזה אומר שבני ישיבה צריכים לכבד זה את זה. וזה עניין הורים של הימים האלה. לכבד אחד את השני. לדעת, הוא בן תורה. הוא לומד תורה, אני צריך לכבד אותו. גם אני לומד, אז מה? אז אני לא צריך לכבד אותו. אברכים, צריך לדעת, למדו תורה הרבה. צריכים, הם נושאים את עולמה של התורה. זה המצוות כיבוד. אנחנו דיברנו על חלקי התורה, עם ישראל, אנחנו צריכים לדבר גם על... עוד אני רוצה להוסיף עוד נקודה. יש כאן במדרש, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, אז בהמשך לדברים האלה שדיברנו, דיברנו על התורה, דיברנו על עם ישראל, וכאן יש לנו מדרש על ארץ ישראל. אחרי השם אלוקיכם תלכו, כי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא, אותו שכתוב בו בים דרכך ושבילך במים רבים. ואתה אומר אחרי השם תלכו, ובו תדבקון, וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים ולהידבק בשכינה, אותו שכתוב בו והשם אלוקיך אש אוכלה. ואתה אומר ובו תדבקון, אלא מתחילת בריאתו של עולם, לא מתעסק הקדוש ברוך הוא אלא במתה תחילה, עדיין הכתיב והייתה השם אלוקים גן בעדן. אם אתם שנכנסו לארץ לא תתעסקו אלא במתה תחילה, עדיין הוא דכתוב, אף אתם שכנסו לארץ לא תתעסקו אלא במתה תחילה, עדיין הוא דכתיב כי תבוא אל הארץ ומתעתם. אחרי השם אלוקיכם תלכו. מה יכול להיות אחרי השם אלוקיכם תלכו? והמדרש אומר, הרי אי אפשר ללכת אחרי השם, אז צריכים ללכת בדרכיו. אבל ללכת בדרכיו, היה מקום להגיד, ללכת בדרכיו, מיתות טובות, וזה במקום אחר באמת כתוב, הלכת בדרכיו, קדש, מעלות רוחניות, לעשות דברים עניונים, רוחניים. מה המדרש אומר לנו? אתם באים לארץ ישראל, תהיו חקלאים, תטעו עצים, ואתם אז נדבקים בריבונו של עולם. אתם עושים מה שהקדוש ברוך הוא עשה. הוא אומר, הליכה בדרכיו זה לא רק הליכה רוחנית, הליכה בדרכיו זה כל המציאות כולה לרומה, כל תיקון במציאות, ארץ ישראל בשלמותה. אדם עולה, זאת אומרת, עלה בדעתכם פעם להסתכל ככה על החקלאים, שהם נוטים עצים, שהוא ראה, אלה הולכים בדרכי השם, אלה הנקרא, עליהם נאמר, ובו תדבקון. אחרי השם אלוקיך תלכו, אלה מקיימים את אחרי השם אלוקיך תלכו. זה מה שאומר המדרש. אנחנו לא הוספנו עליו שום דבר. זה ממש המדרש. זאת אומרת, ארץ ישראל, ארץ השם, כי תבואו אל הארץ, מצווה מיוחדת כשאנחנו באים אל הארץ, אז להיות, ללכת בדרכי השם. ואני רוצה בהמשך הפרשה, המון מצוות יש לנו בן אדם לחברו, וזהירויות. הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הזכרתי כמה פעמים את השפת אמת הנפלא, שהוא אומר, אם כתוב, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה, כנראה שיש גם כלל קטן. למה אתה מדגיש גדול? תגיד כלל בתורה. לא, כלל גדול בתורה. זאת אומרת שיש כלל קטן. אז מה זה הכלל הגדול ומה זה הכלל הקטן? כלל הגדול, זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. כלומר, כשאתה עובד את השם, תעבוד יחד עם כל כלל ישראל. כמוך, כולם, כל הרעים, כולם אחד. ועבודת השם, אתה צריך לעבוד את השם בשם כל ישראל. מה זה כלל קטן? זה לעבוד, אתה עובד עם כל רמה חברים ושסה גידים שלך. כשאתה עובד את השם, אתה תזכור, אני משבד עכשיו לא רק את המוח שלי, לא רק את הלב שלי, לא רק את הידיים, לא רק את הרגליים, את הכל, כל רמה חברים ושסה גידים, כל כולי עכשיו, זה כלל, כלל קטן, כולל את כל, כל האיברים, ויש גם כלל, אם כתוב, זה כלל גדול בתורה. ובא מנזאי ואומר שיש כלל גדול מזה, יש כלל עוד יותר גדול מהכלל הזה של ואהבת לך כמוך. מהו הכלל עוד יותר גדול מזה ואהבת לך כמוך? זה עבוד את השם לא רק עם כל ישראל שבדור, אלא עם כל הדורות כולם. זאת אומרת, זו הסתכלות מאוד מאוד מושלמת, שאדם מסתכל על כל כלל ישראל, בכל ההופעתו, בכל הדורות, ומתחבר אל כל הכלל כולו, וכאילו הוא בשם כל ישראל כולם עובד את השם. שלושה כללים, כלל גדול, כלל יותר גדול, וכלל קטן. כלומר, עבודת השם צריכה להיות ביחד. זה המשך למה שאנחנו אמרנו, וזה עניינו של הכהן הגדול ביום הכיפורים, שהוא עובד בשם כל ישראל. אז כל אחד יש לו הבחינה הזאת, וכל אחד צריך לעבוד את השם ביחד הזה, בכלל הגדול הזה. והתורה ממשיכה, והתורה אומרת, אני רוצה גם להביא כאן את דברי רש"י. לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. מקודם יש לנו גם כאן פסוק לא תעשו עוול במשפט. אבל קודם הכוונה באמת במשפט, שהשופט ששופט, אז לא תדע פני דל ולא פני גדול. אתם יודעים שיש הרבה שופטים שהם, כשיש בעיות בין המערכת לבין הפועלים. אז יש שופטים בענייני עבודה. בדרך כלל נטייתם לחוס על הפועל, לחוס על העובדים ולא על המעבידים. והתורה אומרת לא נכון, צריך להיות ענייני. לא תדע פני דל. גם לא פני גדול, לא זה ולא זה, אל תהיה צדיק, תעשה את המשפט נכון. זה היה מקודם. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני גדול ולא תדע פני גדול. בצדק תשפוט עמיתך. יש לנו עוד פעם, לא תעשו עוול במשפט. במידה, במשקל ובמסורה. מה פירוש במשפט? זאת אומרת שאדם משנה את המידות, הוא כאילו עכשיו יושב בבית דין, הוא שופט, אומר רש"י, אם לדין, הרי כבר נאמר, לא תעשו עוול במשפט. מהו משפט השנוי כאן? הוא המידה והמשקל והמסורה. מלמד, שהמודד נקרא דיין, שאם שיקר במידה, הרי הוא מקלקל את הדין. וקרוי עוול, סנוי, משוקץ, חרם, תועבה, וגורם לחמישה דברים האמורים בדיין, מטמא את הארץ, מחלל את השם, מסלק את השכינה, מפיל את ישראל בחרם, ומגלה אותה מארצה. זאת אומרת, לשקר במידה, במשפט ובמסורה, איום ונורא. זה עבירה איומה ונורא, זה לא לקח את זה, כן, מה זה בסך הכל אדם עושה את זה, הוא גונב קצת, גונב. גונב, כשהוא גונב בדברים שצריכים להיות, לפי מסגס, מסודרים, אז הוא עושה את כל הדברים הכי חמורים שיכולים להיות. אנחנו צריכים לדעת שבני תורה הם חייבים להיות אנשים ישרים, במידות טובות, הגונים, ולא מתחכמים. וכל דבר שהוא ספקה, ספקה דממונה לחומרה, לא כמו שחכמים אומרים ספקה דממונה לכולה, באופן, זה מצד הדין, אבל בעצם שאדם יש לו חששות. בא פעם מישהו ושאל שאלה. הוא היה צריך לקבל משכנתה. אז אמרו לו שכדי לקבל את המשכנתה, הוא צריך להביא שהוא עובד באיזה מקום, ולהביא את האישור שהמשכורת שלו ייקח וכך. אז הוא הלך למעביד שלו, וביקש, יכתוב לו שהוא מקבל משכורת יותר גדולה מהרגיל, אחרת אולי הוא מקבל את המשכנתה. טוב, אז, אבל כמובן שהמעביד לא נתן לו משכורת יותר גדולה, הוא רק כתב את זה בתלוש. הוא מביא את ה... אז הוא השתמש בתלוש הזה, עברו 3 חודשים, אז הוא בא לשאול שאלה, עכשיו אשתו ילדה, והיא רוצה לקבל דמי לידה, ואם יש לה תלוש גבוה, זאת אומרת, התלוש שלה כנראה גם כן היה שם מופרט, אז אם יש לה תלוש גבוה, היא תקבל יותר דמי לידה ממה שמגיע לה. אז מה לעשות? כן, הצדיק הזה, עכשיו הוא בא ושואל מה לעשות, הוא לא רוצה לקבל יותר כסף. משכנתה היה מגיע לך בכלל? אתה רימית בהתחלה? לא היה לך באמת עבודה שאתה יכול לקבל עליה משכנתה. בן תורה בא לשאול שאלה כזאת, בושה. צריך להיות אדם הגון, אדם ישר. אדם צריך להיות, לא להביא מסמך שהוא לא נכון. צריך, הזהירויות הן לא לגנוב, להכניס היד לכיס ולגנוב ממישהו, להיכנס דרך החלון ולגנוב. זה שהתורה אומרת לא תגנוב. אלא צריך אדם להיזהר בכל חשש של ספק, שהוא מישהו, שהוא מרמה. אדם יצא, התפטר מהעבודה, ומקבל דמי מטלה, ואחר כך הוא עובד בזה במקום דתי, בניגוד להסכמה של מי שקבל דמי מטלה, אז הוא לא יכול לעבוד. אפילו לא מבחינם, צריך להיזהר, צריך להיות ישרים. חייבים להיות ישרים בכל המובנים. אדם לוקח עגלה מהסופר, ומשאיר את זה על יד הבית שלו. יש באיסור לא לגנוב, זה לא רק לא לגנוב, זה גם לא לגנוב על מנת למייקה. כלומר, אפילו לא לגנוב על מנת לצער. אתה לא רוצה בכלל לגנוב, אתה רוצה רק ל... ראית את האופניים שלו, הסתרת אותם באיזה מקום שהוא יחשוב שהם נעלמו ונגנבו. בעצם לא התכוונת לגנוב אותם, ואתה התכוונת אחרי יום להחזיר אותם, אולי גם בגלל שרצית, אני יודע, רצית קצת להתבן אותו. אז זה לא, אז התורה אומרת שזה, יש דעות שזה איסור גניבה דאורייתא. הרמב"ם יש לשון כזאת שאפשר להבין אותה כך וכך, אבל אסור. אסור ברור, שאלה אם האיסור דרבנה, אבל זה ראית, אין אף קמינה, צריך ללמוד גם איסור דרבנה. זאת אומרת, התורה, אנחנו כשלומדים פרשת קדושים, אנחנו צריכים לעבוד, לבונן, לא לרוץ על כל כך הרבה מצוות ביחד, ולא לשים לב, אלא להשתדל באמת גם את הפה לשמור, לא תלך רכיל בעמך, גם את המחשבות, מחשבות לא טובות על אחרים, כאשר הקדושים צריכה לקדש אותנו, צריכה לעשות את זה לאנשים אחרים, שכל מה שאנחנו קראנו עכשיו, חיפשנו ובדקנו, אנחנו בזה נקיים, אנחנו בזה נזהירים, אנחנו בזה רחוקים מזה. ואז כמובן, אז אפשר לגשת אל התורה, מתוך טהרה, מתוך קדושה, ולהתעלות למדרגות עליונות. אנחנו מקווים, אנחנו כבר שבוע שני בתוך הזמן, ונפגשים דרך הזום, אמנם זה גם כן נחמד, לאט לאט מתרגלים לזה, אבל אנחנו רוצים, מתגעגעים באמת, מתגעגעים ללימוד המשותף של כל התלמידים בישיבה, אנחנו מאוד מקווים שזה יהיה בקרוב, מתפללים ומקווים המצב, ברוך השם, מדינת ישראל, סייעתא דשמיא, המגפה הזאת מצטמצמת והולכת ממש באופן מהיר מאוד, ברוך השם, סייעתא דשמיא, ואנחנו מאוד מקווים שבקרוב נוכל להיפגש. ובינתיים, אני רוצה לברך את כולכם להיות חזקים בבית, ולהוציא את, לפתח כוחות ולהמשיך, כדי שעוד מעט אנחנו נתפגש, שתהיו במקום, במקום הנכון, תבואו מתוך כוחות, מתוך עוצמות. אני מאוד מקווה שזה כך אתם, אני בטוח, כולם רוצים, והרצון הוא דבר נפלא, וכולם מתאמצים בכל אחד לפי מדרגתו, יש כאלה שמצליחים יותר, יש כאלה שרוצים מאוד להצליח, וגם כן בטח אין כאלה שבכלל לא עושים כלום, זה לא יכול להיות. אז כל אחד ברכת חזק ואמץ, ובעזרת השם נתראות בקרוב, עלו ויצליחו, שלנו שבוע טוב מבורך, חודש טוב, בירכנו על הרבנה, אז חודש טוב ומבורך, ונתראות בעזרת השם.